שלום עליכם. אנחנו משתדלים לא לשים לב דווקא לפשט, למהלך האירועים, אלא יותר למשמעות של האירועים הללו, מה זה פעל בעם ישראל. אז דיברנו על מעבר הירדן, ודיברנו על ברית מילה, ודיברנו על הפסח שהקריבו, ועל החומות של יריחו. היום חשבתי לעסוק בנושא של הצלת רחב. יש לזה בשני מקומות בספר בצורה רצינית. בשלב הראשון זה המעבר של המרגלים, זה למדנו. בפרק ב' שולח יהושע, שני אנשים מרגלים, הסברנו הרבה דברים שם. וכעת בפרק שלנו, בפרק ו', פסוק, נתחיל בכף א', והחרימו את כל אשר בעיר, מה שיהושע קיבל על עצמו, שלא יהנו שום דבר מהרכוש, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן, עד שור ועשה חמור לפי חרב. ולשניים אנשים המרגלים את הארץ, כידוע זה כלב ופנחס, למרות ששמות לא מוזכרים, יש פה 2, 4, 5 מילים, היה יכול לנסח בקיצור, אגיד פנחס וכלב, למה צריך את האריכות המילים הללו? אמר יהושע, בואו את האישה הזונה, זאת אומרת שהוא מדגיש את המקצוע שלה משום מה, אפשר להגיד בה, אישה שהצילה אתכם, אבל מדגיש את האישה הזונה, ויוציאו משם את האישה, ואת כל השלג אשר נשבעתם לה. הוא לא מפרט מה צריך להוציא, את האישה וכל מה ששייך לה, כמו שנשבעתם. ויבואו הנערים המרגלים, יהושע אמר את זה לאנשים המרגלים, פסוק כ"ב, אבל מי בהנערים המרגלים? משתנה הכינוי שלהם, פה אנשים, פה נערים. ויוציאו את רחב ואת אביה, או, פה יש כבר פירוט, יהושע אמר להם, כל מי שייך לה, פה יש פירוט, אביה ואימה, ואת אחיה ואת כל אשר לה וכל משפחותיה הוציאו, והניחו מחוץ למחנה ישראל. הייתי חושב שיניחו מחוץ ליריחו, לא, מחוץ למחנה ישראל. לא ביריחו ולא במחנה ישראל. ועיר שרפו באש וכל אשר בא, רק הכסף והזק להנחושת, ואז נתנו אוצר בית אדוני, ושוב את רחב הזונה, שוב המקצוע שלה, למה זה מודגש, ואת בית אבי את כל אשר לה, מי לא כתוב, לא כתוב אמא, לא כתוב האחים והתשפחות שלה, רק אביה וכל אשר לה, החיה יהושע ותשב בקרב ישראל עד היום הזה. מה זה היום הזה? של תשפ"ג, או שנכתב הספר. כי החביע את המלאכים אשר שלח יהושע לרגל את יריחו. זה כל הסיפור שכתוב כאן על הצלת רחב, ששוב הנימוק החביע את המלאכים שלח יהושע לרגל את יריחו, זה כבר מוכר לנו. מדוע יש צורך שיהושע יגיד להם, למה לא עשו את זה לבד? אז זה הסבר, זה שאלה פשוטה יחסית, כל דבר צריך להשתלב. נכון. אז זה ראינו תשובה הם לא היו צעירים אז. כלב היה אז בן 80, כתוב בספר, זה המשך הספר, אז בן 80. הוא נקרא נער. נער בתנ"ך כתוב יהושע בן נון, מה זה? נכון. מי שמשרת תפקיד הוא נער. יהושע דיבר עליהם בחשיבות שלהם, שהם אנשים חשובים, אנשים במקרא, לשון חשיבות, כמו המרגלים, פרשת שלח. אבל הם התייחסו לעצמם, הוא אומר לאנשים בתור חשובה, אבל הם התייחסו בתור מרגלים, בתור נערים, סליחה. אנחנו לא אנשים חושבים, אנחנו משרתים את המגמה של המלחמה. גם מה שמשך נשתדל להסביר, למה הוציאו את רחב, למה הצילו אותה, מה זה פעל יותר דיוק, אנחנו משרתים את המגמה, לא בגלל שכתוב, בגלל שהצילו אותה, הצילה אותנו. אבל הייתה פעולה נוספת שהיא פעלה הצלה הזאת, שבעצם משרתים את המגמה, שזו הסיבה שהצילו אותה. אז לכן יהושע דיבר לאנשים, וכתוב יבואו הנרגלים, כשהם באו, הם לא ראו חשיבות לעצמם, אנחנו משרתים מטרה של כל המלחמה, גם התייעצו עם יהושע, יהושע צריך לומר להם, אתה לעשות את זה, ואתה איך לומר לעשות את זה, בשלב, בקרב זה משתלב, כן? ומלאכים, קיבל את המלאכים, זה בעצם המדרגה האמיתית, היו מלאכים, כתוב שפנחס היה, הוא לא צריך להתחבר, הוא היה כמו מלאך של, כתוב בפי ספר שופטים, והיה לה מלאך. כן, היו שליחים להציל אותה. שהם נשלחו כמלאך ראשון לשליח להציל אותה. ככה אתה מסביר את זה, מלאכים מלשון שליחות. שהם יהיו שליחים בשביל להציל אותה.
נכון.
אבל יש פירוש נוסף שפנחס היה ממש מלאך שהוא יכל שלא יראו אותו, לא צריך להתחבא. כשמחביאה אותם כתוב ותחביאו בשון יחיד. אז אומר רשי שם שתתקלב היא צריכה להחביא את פנחס, הוא היה כמו מלאך במובן לא רק שהלך להציל אותה, היה לו דרגה אישית שהיה מאוד מופשט, מאוד רוחני, ויכל לא, שלא יראו אותו. ואתה גם אתה תסביר, נכון? ותגל את יריחו. וכתוב, בהתחלה כתוב שהנערים החיו אותה, ובפסוק כ"ף כתוב, החיה יהושע. ועד היום הזה, אז מסברים חז"ל, רש"י מביא את זה, שיהושע התחתן איתה. החיה אותה, הכוונה היא, גם היא התגיירה, וגם התחתן איתה. בנים לא היה להם, אבל בנות היו כנראה. כתוב בחז"ל שיצאו מן השמונה נביאים. ירמיהו, וחולדה שלום. וחולדה הנביאה, ואנחנו ספר יהושע על רחב. אתה שם סתור, אתה שתנח, יש פה, אז יהושע החיה אותה, הכוונה היא נתן לה חיים, כמו שאמרה רחל, אם אין מתה אנוכי, אם אין לי ילדים אני מתה, מי שלא נשואה מרגישה מתה, אז החיה אותה, הכוונה נתן לה חיים, ותשע וגרסת ידי יום הזה, כתוצאה מזה היא, היא חיה עד היום בעם ישראל. כלומר, הצאצאים שלה, שישבה בקרב ישראל, בתוך ישראל עצמה, היא רחב חיה. אז יש פה שאלה, למשל, היא הייתה משבעת העמים, למה אפשר להחיות אותה? איך אפשר להחיות אותה? אז יש פה שני הסברים, הסבר אחד שהיא לא הייתה, היא גרה שם, היא לא הייתה, היא הייתה יבוא. היא הייתה בת של עם אחר, לא בשבעת העממים, היא גרה ביריחו. ולכן הם לא חייבים להרוג אותה, רק את שבעת העמים חייבים להרוג. והסבר שני, גם משבעת העמים, הכוונה היא ברוך הקודש, נאמר לי יהושע שלא צריך להרוג אותה. ודבר שלישי, אפשר, לפי אותו עיקרון, כי כאשר מישהו משבעת העמים רוצה להתגייר, הוא יכול להתגייר. יש מחלוקת בראשונים, היא יכולה או לא יכולה להתגייר. אבל אתה רואה שפה היא יכלה להתגייר, כיוון שהיא דווקא בעם ישראל. היה שלב שכל הגויים יכלו, משבעת העמים יכלו להתגייר, ושעברו את הירדן, כולם יכלו להתגייר. אמרנו את הירדן, מחלוקת ראשונים, יכולה או לא יכולה, אבל פה אתה רואה שכן יכלה להתגייר. אלה הסיבות הללו, למרות שמשבעת העמים הללו. אז זה ברובד של הפשט, אני חוזר, שרחב הציל את ישראל, הציל את המרגלים, כמו שאמרת קודם, שכולם מפחדים מכם. ויהושע אמר להם באיזה אירוע, באיזה שלב בקרב להוציא אותה מהעיר, אותה ואת כל משפחתה, את כל אשר לה. אז יהושע אמר, בלי לפרט, כל מה ששייך לו תוציאו. אבל הם מפרטים, הוציאו גם את אבא וגם את אמא ואת האחים, כל השלב וכל משפחותיה. יש גם מסבירים שגם לא רק המשפחה הגרעינית הגיעה, גם משפחה יותר רחבה, משפחותיה, משפחות בנדודים, עוד תאסף עם רב בבית שלה. ואת כולם הוציאו, כולם הצילו. הניחו מחוץ למחנה ישראל, כיוון שהם לא התגיירו. היא התגיירה לך, כשיהושע הכניס אותה למחנה ישראל, כשהוא מתחתן איתה, אז הוא מחיה אותה יותר. קודם הייתה לא יהודיה, הייתה מחוץ למחנה ישראל, כשהוא מכניס אותה לתוך המחנה, מתחתן איתה, אז הוא מחיה אותה בחיים יותר רציניים. אפילו הילדים צוחקים ממנו. נכון, נכון. עכשיו אנחנו, זה היה סיפור מעניין בזמנו, שיש גם כל מיני ערכים ללמוד מזה, אבל אנחנו מחפשים תמיד בסיפורי התנ"ך למצוא את המשמעויות היותר עמוקות, שעד היום מלווים אותנו, כי זו תורה שהוצרכה לדורות, כל הספר יהושע, זה לא סתם סיפורים, זה נביא כתב את זה ברוח הקודש, בנבואה, וכל מה שכתוב בספר הזה, כל פרט, זה בנה משהו בעם ישראל. שבנו את הירדן, בנה משהו. עשינו את הברית מילה, בנה משהו. קורבן פסח, בנה משהו תוסף בעם ישראל. גם הסיפור עם רחב, זה בנה משהו בעם ישראל. צריך להבין מה זה בנה בעם ישראל לכל הדורות ועד תקופתנו אנו. אז יש הרב באורות, יש מקום כמה משפטי שמתייחס לזה, אבל כתור הקדמה למה שהרב אומר באורות, מה המשמעות של הצלת הרחב, אמרנו מודגש זונה. גם יהושע בא את אישה זונה, כתוב בקפי רחב הזונה, יחיה יהושע דווקא שהיא זונה, לכן הוא יחיה אותה. כתוב פעם עם זונה, פעם בפסוקים הללו. אבל בפרק של ההצלה, שהציל את המעלה, כתוב כמה פעם ביטוי את הזונה. למה מודגש הדבר הזה? והגמרא מספרת בתענית שכל מי שהיה אומר רחב רחב מיד היה רואה קרי, אומרת הגמרא. אז אומר המורה ששמעה את זה, הנה אמרת רחב רחב, אני אומר, ולא ראיתי שום דבר. כי אתה לא מכיר אותה, אם הייתה כזאת יפה שרק היית חושב עליה, ישר היו תוצאות לא טובות, היית רואה קרי. הייתה משהו, כלילת היופי, האישה הזאת כנראה. וגם הפרק, וגם הסיפור של המרגלים אנחנו רואים, הגמרא אומרת גם כן, שכולם באו אליה. כל אנשי השלטון, כל השרים, כל הרוזנים, כל המכובדים, לכן היא ידעה שהם לא מצליחים, שבאו אליה הם לא הצליחו. העיוור לא התקשה, כתוב בגמרא, כי הם מפחדים, אדם כל כך מפחד, שגם כשהוא חי עם אישה, עם אשתו, אז זה לא מצליח. כי הוא כל כך בפחד, אז פה היא ראתה כמה הם מפחדים מכם. כך היא אמרה לכלב ולפנחס, כן. אז הייתה משהו בסדר גודל עולמי, כלומר, בתקוף, במובנים של אז. וכתוב בחז"ל שיצאנו ממצרים, הייתה בת 10. והיא רצתה כנראה להתחבר באיזושהי צורה לעם ישראל. כיוון שאם המרגלים, אם מלאכת המרגלים, והקדוש ברוך הוא תחילת חומש דברים, בואו לארץ ישראל. היינו באים אז, היא לא הייתה זונה. לא בנו אז, הייתה 40 שנה זינתה, עם כל מה שאמרנו, כל המשמעות של השלטון, ואחרי 40 שנה, יהושע מתחבר אליה. מה המשמעות שיהושע מתחבר אליה? למה דווקא לזונה הזאת הוא מתחבר? ויצא בין הנבואה. 8 נביאים כתוב יצאו ממנה. חז"ל מפרטים את זה. אז יש, הרם מסביר את זה, ושנצא הקדמה קטנה. יש הרבה אירועים בחיים שמשמעותיים. אדם נולד, בר מצווה, חתונה, ברית מילה. משמעותיים. יש הרבה אירועים שהם קטנים. לכאורה לא משמעותיים. יש לך שהם מתברר שהם כן משמעותיים. או הייתי חושב שמשמעותי לאדם מסוים, אבל יש משמעות מעבר. לדוגמה, סבתא של אשתי עלתה לארץ בתף ריש צדי... ג' ד' הנאצי כבר עלו לשלטון בגרמניה, הייתה מדריכה בתנועת הנוער עזרא והיא כתבה שירים, נלקחה לחקירה בגסטאפו. כשחוזרת מהחקירה, בנס הצליחה לצאת מהחקירה, ישר הלכו אותה לבלגיה, ישר באה לארץ ישראל. בזכות האירוע שבאה לארץ ישראל, כל המשפחה שהקימה אחר כך. כל מי שגיד, זה יכול לבוא לארץ לפני השואה, זה יכול להציל את עצמו מהגורל הנורא ששם. אז באותה תקופה היית חושב שהוא רק הציל את עצמו, בא לארץ. אחר כך התברר שהוא הציל כל המשפחה שנוצא ממנו. אחר כך התברר עם משפחות של מאות אנשים ואלפי אנשים. אותו פעולה קטנה שעשו אותה, עושה אותו אדם לפני 80-90 שנה, יש לה משמעות מאוד גדולה היום. הסבתא יש כבר כמה עשרות צאצאים, יש סבתות שיש להם מאות ואלפי צאצאים, ברוך השם, בזכות אותו מעשה קטן. יש דברים שכשרואים אותם לא מבינים עד כמה הם גדולים. ויש מעשים שנראים גדולים ויוצאים קטנים. מי שיש לו עין צופיה, עין שיכולה להביט לעומק המציאות, יכול לראות כבר בשלב הזה את מה שקורה אחר כך. אנחנו אין לנו עיניים כאלה, צריך עיניים של נביא, זה מה שיהושע, לכן יהושע נושא אותה, יהושע מתחתן, כמי שצריך לזונה הזאת, יש משהו שבזכות הזנות שלה, יצאו הנביאים. מודגש זונה, זונה, למה מודגש כל כך הרבה? וגם, שמונה נביאים יצאו ממנה, זה קשור, העניין של הזנות קשור לעניין של הנבואה. וגם זה שעם ישראל היה במדבר 40 שנה, זה קשור גם לזנות שלה. אז אמרנו גם בתחילת הספר, שירוחה הייתה מרכז, כתוב מנעולה של ארץ ישראל, הייתה מרכז בינלאומי של, של כל התרבות שהייתה בארץ ישראל. כתוב שהמלאכים הכנענים שהלכו לאנשי יריחו, כוחות ותקציבים, תקימו חומות רציניות, אתם סוגרים את הארץ לפני היהודים, לפני בני ישראל, אז לא קראו יהודים, קראו בני ישראל, והיה מרכז, היה שם חומות מאוד גדולות, שהגובה, הרוחב החומה היה כמו גובה החומה, חומות מאוד רציניות, אולי שבע חומות, לא זוכר כמה, וגם מבחינה תרבותית, היה שם מרכז עבודה זרה, מרכז גם של זנות. זה לא סתם הייתה זונה, שם הייתה תופעה, שכל המלאכים באו לשם. היה מרכז מאוד נורא של הדבר הזה. עכשיו, הנושא הזה של המקצוע שלה, הוא קשור לדמיון. אדם שרוצה לבוא לאישה כזאת, הוא מדמיין מה היא תעשה, מה יעשה איתה, וזה הדמיון מאוד מאוד חזק. יש בחיים שלנו, יש רגש, יש שכל, יש דמיון, והרב כותב באורות בישראל התחילתו פרק י"ח. כשירדה תורה לעולם, היא ירדה קצת לפני הזמן. כתוב בחז"ל, הייתה רואה לתורה לבוא אלף דורות אחרי בריאת העולם, היא באה 26 דורות אחרי בריאת העולם. הגיעה קצת מוקדם מדי התורה. העולם לא היה בשל לקבל את התורה. ישראל קיבלו ומיד עשו חטא העגל. הגויים בכלל לא קיבלו את התורה. סופר, מה אמרו אנשי ישמעאל, מה אמרו צאצאי עשיו. כי העולם, מבחינה נפשית, רוחנית, תרבות, לא מסוגל לקבל את התורה. התורה הייתה גדולה עליו. עם ישראל היה מסוגל לקבל, וגם היה לו משבר אחרי תאגד, מיד היה קשה לו לקבל את התורה. כי התורה משהו מאוד מאוד אידיאלי, מאוד רחוק, מאוד נשגב, מאוד עתידני, שמופיע בעולם הזה, צריך כלים לקבל את הדבר הזה. יש בתורה חלקים, יש מהסוגיות בתורה, למדנו הבוקר בכולל, מי שנאנסה למשל. אדם מתחתן עם בחורה, מתברר שאין לה בתולים, אז נאנסה לפני, נאנסה אחר, הוא סינס לפקמינה. אתה לומד את הסוגיה, אתה לא מזיל דמעה על בחורה שנאנסה. אתה לומד מה הדין. אתה, יש בחורה בת שלוש, נאנסה או לא נאנסה. בחורה, ילדה בת שלוש. תשמע דבר כזה, אתה מזדעזע. כשאתה לומד התורה, אתה לומד כביכול בלי רגש. אתה לא מזיל דמעות. אם אישה תלמד את הסוגיה הזאת, היא לא תסוגלת להמשיך. אישה יש לה יותר רגש מפותח מאשר לגבר. ללמד סוגיה על בחורה שקרה לה דבר כזה, אז ישר תתמוטה, ישר תזדמות, איך קרה דבר? איך אתה ללמד את הסוגיה הזאת? בלי להרגיש את הבחורה, בגלל שאתה... כי התורה מביאה משהו מאוד עתידני, מאוד שחלטני. לומדים את התורה בסכר, לא בדמיון. מה עם הדמיון? הדמיון אז עזבו אותו. מצד שאנחנו יודעים שכתוב, המהר"ל מסביר ועוד שהנבואה ניתנה בדמיון. הדמיון הוא מאוד חשוב. דמיון, זה לא שאני ממציא משהו, עכשיו אני רואה גלגלים של אופניים טסים באוויר. אלא דמיון לכוונה היא שאני מדמיין דברים אמיתיים. אני רואה את הבית שלי, רואה את המצבר שלמדתי פה, דברים אמיתיים. אדם שמדמיין מה שעתיד להיות, אז כתוצאה מזה הוא מהנדס, הוא בונה איך הבית ייראה, בית ספר, בית מסחר, בית קפה, לפי הדמיון הוא עושה את הפעולות. מהדמיון נגזרים הרבה דברים. הדמיון מאוד מחיה את החיים שלנו. אם אדם, אדם בוחר את אשתו, לא לפי השכל. השכל מבקר האם זה נכון או לא נכון. אבל למה הוא בחר דווקא את האישה? כי הרגש אמר לו, אוהב אותה. השכל מברר האם מתאימה לי, לא מתאימה לי, היא טובה, היא לא טובה. אבל החוש איתו בוחר דווקא את האישה הזאת, זה הרגש, זה הדמיון. איך אני, איזה משפחה רוצה להקים איתה? ילדים כאלה, ילדים אחרים, איפה לחנך אותם? מה עם מבנה הבית? אז הדמיון הוא כוח מאוד חשוב, מאוד מחיה. יש מקרים, כמו כל כוח, אפשר לנצל אותו לרע, לדמיין דברים נוראים. אפשר לדמיין דברים טובים, אפשר לדמיין דברים נוראים. והנבואה היא משתמש בכוח הדמיון. שבכוח, יש דמיון של אספקלריה מהירה ואספקלריה שאינה מהירה. מה זה אספקלריה מהירה? החלון הזה. אתה מסתכל דרך חלון, אתה רואה ברור מה יש בעבר לחלון. אתה רואה ברור, דמויות, רואה את הפרצופים, רואה הכל. אספקלריה שאינה מהירה, יש חלון כאלה שאתה רואה דמות, אבל אתה לא מזהה בדיוק מה יש שם. אתה רואה בן אדם, לא מזהה את הפנים, לא מזהה אם זה ידיים, רגליים, אתה רואה כללית דמויות. יש דמיון מאוד מבורר ויש דמיון לא מבורר. באותה תקופה, הדמיון היה מאוד אחור. אשדו עבודה זרה. היה הרבה זנות בכל העולם הזה. עבודה זרה זה אני מתלהב מכוחות, ממה שקורה לי. יש בלילה יורד גשם חזק, יש שיטפון, יש טורנדו, יש אוריקן, יש כל מיני סופות, יש גשמים חזקים. ואני מבין ואני מאמין שמאחורי הדברים, הדברים כך פועלים עליי, שאני נכנע להם. ואז מתפתחים אלילים, אני לא קולט בהשכלה שלי שיש משהו מעבר לכוחות. אני רואה את הרוח החזקה, רואה את הגשם החזק, רואה את כל הכוחות שפועלים בעולם, ונכנע להם. מה שאני רואה אני עובד, מה שאני מסוגל לראות אני עובד. מה שאני לא מסוגל לראות, אני לא מודע, לא מודע שיש מאחורי הכוחות האלה אלוקים. לא רואה שמאחורי הכוחות האלה יש משהו יותר חזק. זה עבודה שכלית. לעבוד את הכוחות שאני רואה זה לעבוד בכוח הדמיון. לעבוד מה שמעבר לזה, זה צריך שכל. כי השכל מנתח לדברים, את העובדות, המציאות, לפי כל מיני כללים. אז אם כן, כשהתורה ירדה לעולם, ירד לעולם שכל, אם הם מחכים אלף דורות, כמו שכתוב בחדש, היה ראוי התורה להגיע אחרי אלף דורות, אז הדמיון היה מקבל את התורה. זה הגיע 26 דורות מבריאת העולם. הדמיון לא היה מפותח כל כך. ולכן מתן תורה היה קצת לפני הזמן מבחינה הזאת. אבל למה השם עשה את זה? כי השם לא היה מוכן כך כתוב בחז"ל, שיהיו כל כך הרבה אלף דורות של שחיתות ושל פשע ושל עריצות. אלמלא התורה היה עולם אחר לגמרי. אז אם כן, ניתנה תורה. ניתנה התורה, אז זה השכל לעומת הדמיון. זה השכל שהוא שולט על העולם והדמיון נלקה. אז בעם ישראל הדמיון לא כל כך עבד. היה, אבל לא מספיק מפותח. איפה התפתח הדמיון? אצל רחב. כשיצאו ממצרים, היו באים לארץ מיד אחרי מתן תורה, אז הייתה בסדר גמור, ולא הייתה זונה, כיוון שעם ישראל היה במדבר ולא הגיע לארץ. עם ישראל במדבר היה מנותק מהחיים, גר בתוך איזה בועה כזאת, בתוך עננים. הכל היה אוכל, היה משקה, היה בגדים, הכל היה לו מסביב. אז היא בארץ התפתח הדמיון שלה. ולכן היא תקע, הייתה מאוד מוכשרה, היה כוח דמיון מאוד מאוד חזק. היה כוח דמיון מאוד אדיר, והייתה מאוד יפה, זה בכלל מפעיל את הדמיון היופי שלה. ולכן, 40 שנה זה מה שהיא עשתה. עבדה רק עם הדמיון. כשהיא פוגשת את פנחס וכלב, שני האנשים הללו, היא פוגשת לא רק את פנחס, ופוגשת את נציגי עם ישראל, נציגי התורה השכלית. הפגישה בין המרגלים לבין רחב, זה פגישה בין עולם הדמיון שלה, וכל המקנה לבין העולם השכלי של התורה. מפגש זה מפגש מאוד חשוב. ומבין הדמיון שהוא מאוד חשוב, היא מבינה, היא יכולה להציל את האנשים, היא יכולה להציל את הנציגים של השכל, היא יכולה לפעול, מחביאה אותה. מה זה להחביא? זה גם משהו דמיוני. כביכול, הוא לא נמצא. שם עליו קש, שם עליו, כתוב שם סיורים, לא זוכר חיתי, פשטן, נכון, פשטן, ולא רואים אותו. אבל הוא נמצא. בדמיון אתה לא רואה אותו. והוא חושב שדמיון הזה עבד, כן. אז אם נציגת הדמיון הכי בולטת לעולם הדמיון המופרע והמשתולל שהתפתח כמעט באותם 40 שנה, היא מצילה את נציגי השכל. היא גם מצילה גם אנשים, אבל דרך הפעולה, מה שמחפשים בנביא תמיד להבין את העומק של הדברים, מה זה מפגש בדרכיו לבין האנשים? לא רק עם ישראל בא להקים בארץ מדינה בשביל עצמו להציל את זה, הוא בא להקים מלכות כיסא השם בעולם. כיסא השם בעולם אומר גם הרגש וגם עשה, כל הכוחים, כל הכוחות מלאים. היא נציגת הדמיון, נציגת הדמיון שהתקלקל 40 שנה. הם נציגי השכל, היא מחביאה אותה, היא מצילה אותה. אומרת לתת להם עצות, מרידה אותם מעד החלון, אומרת להם תלכו אל הערים, יומיים שלתנת להם פתרון, מה הם לא חשבו על זה? היא חיית אמת יותר מהם, הייתה על הדמיון חיובי. מה כן הם אומרים לה? לתלות חוט השני, חוט השני בתוך הדמיון של יריחו, יש חוט מסוים שהוא כבר שייך לעם ישראל, שכבר בעצם, את הניצחון כבר עשינו אז, אם אתה יכול לבקע את החומות של יריחו לדי חוט השני הזה, בכל עם הדמיון של יריחו שהיה מוקף בחומות, שלא יכנסו בני ישראל, כשהשכל לא יכנס לשם, שכל מכוון האנשים שהם עובדים לפי השכל. וברוחו עבדו לפי הדמיון, בצורה חזקה מאוד. אז, והם מוקפים בחומות. אם היא מורידה חוט השני, שזה אדום, זה גם משהו שמפעיל את הדמיון, החוט האדום. החוט האדום יורד מהחלון, ובחומות שמקיפים את יריחו, שזה חוט מסוים, שבא לומר משהו לאנשי השכל, לאנשי התורה, לאנשי המוסר, לאנשי העירה. ולכן באותו רגע שהיא עזרה לאנשי המרגלים, שהוא ראית את החוט, וזה היה ברור כבר שננצח את יריחו. אחר כך צריך תהליך שלם, כל המלחמה שאחר כך. הרב כותב בירות ישראל ותחייתו י' ח' כוח המדמה הוא יכול להיות נדחה ונלקה קצת. כוח המדמה החזק, שקודם מסביר קצת מה זה כוח המדמה, כוח הדמיון הזה, כוח שעושה פעולות חשובות, היה מוכרח להיות נלקה קצת על ידי השפעת רוח הדעת העליון, רוח הקודש שנשגה בקור ישראל. התורה, התורה הייתה משהו שצחלית, רוח הקודש הנשגב. שהוכרח להקדים לבוא לעולם, מפני שלא יוכל העולם להתקיים עד אלף דור, בלאור התורה, שיוצר כל הדעת. אז אם כן, התורה הגיעה 1974 דורות לפני הזמן. היה ראוי שתורה תגיע, העולם מתבשל, לקראת התורה צריך אלף דור. אבל העולם היה נחרב בינתיים, לכן התורה הקדימה. אז יש פער בין השכל של התורה והדעת של התורה לבין הדמיון שיש באנושות. אז לכן יש הפיצול בין הדברים. מכל מקום יסודי היסודי של הדמיון נשאר בישראל. והפנימי שלו, לכן את המשכן עשה בצלאל בצורה יפה. זה גם משהו דמיוני, עשו משהו יפה. שאתה בא למשכן, אתה רואה את הצבעים, אתה רואה את הגלים. אתה רואה את הכיסוי של המשכן, אתה רואה את כל החלקים, אתה מפעיל את הדמיון, מעורר לך רגשות טובים. מעורר רגשות טובים זה דמיון. דמיון טוב. ומתגייד לחזיון הנבואה. אז הרב כותב, בכל זאת גם הנבואה הזאת היא מונח צמצום של אספקלריה שאינה מצוחצחת. אספקלריה שאינה מהירה, זה לא ברור, השכל לא ברור בעצם, נשאר אצל משה רבינו, השכל עליה ברור, הייתה לו נבואה נקייה. אצל שאר הנביאים, הנבואה היא נקייה, אבל הם לא רואים ברור, הם רואים כל מיני דמיונות, צריך להפעיל את השכל להבין מה הם רואים. הם קרובים מאות העולם לקלוט משהו מהערת הנבואה. ורחוקים מאור התורה, אותו ראש שכלי, שאר הנבואה, זה דברים של לעתיד לבוא כל יבוא אל בית השם, וכר זאבים כבש, נאמר גביר, נאמר עם גדיר בעצ, יש שלום אידיאלי, זה אומות הם יכולים לקלוט דברים כאלה. אבל כשאתה רוצה להקים מדינת ישראל בארץ, מלכות ישראל, ליסוד ביסוד הגשמי של האומה עם ארץ ישראל, צריך את החיבור הזה בין השכל לבין הדמיון, בין עם ישראל לבין נציגת הדמיון הכי חזק באותה תקופה הזאת רחב, צריך להתחבר אליה. כשלא הגיע אז דיין הזמן של כל התואר להופיע במגמה העליונה, נשלחו מאת יהושע שניים אנשים מרגלים, חרש, בשקט, לרגל את הארץ. באת לבית אישה, כותב הרב זונה, שמה רחב, שוב, עזנו את העניין של הדמיון. שני המרגלים באו לבית של רחב בשביל לחבר את ה... הם באו באופן רשמי לרגל, לדעת מה המצב שם ביריחו, אם יש רת שמיים, אין לי רת שמיים, צלם אלוקים, נצח אותם. אבל באופן פנימי יותר, הם הנציגי השכל, הטהור והנקי, לעומת הדמיון. והכל נקשה בקודש וטוב עליון. אבל מצד שני, כל שאר העמים לא היו ברמה הזאת, היה צריך להרוג אותם בגלל זה. עברו כמה דורות. והיה בנישואים של יהושע ורחב, היה חיבור בין התלמיד של משה רבינו, האיש השכלתן באותה תקופה, לבין האישה הכי מדמיינת, או שהיו מדמיינים אותה, בצורה נפלאה. יצא מזה שמונה נביאים, זה כוח הדמיון, אנחנו דווקא מזונה את הדברים הללו, כי כשהשורש שלה היה שורש טוב, 40 שנה שלא היינו פה התקלקלה, שבו המרגלים, אחר כך ישוע תפס אותה, התחתן איתה, התחבר אליה. כתוצאה מחיבור בין יהושע לרחב, נולדו רק השמונה הנביאים, כי זה, הדמיון נהיה זך יותר. והרב הולך לעוד, מאיפה שלא נולד נשים זונות? אצל שלמה המלך. לפני משפט מלך ישראל, יושב על כיסא השם, אצל יהושע, באנו לארץ, להקים מדינה, להקים מלכות, היה צריך לחבר את הדמיון בשביל לדעת איך לעשות כמו תרגילים אחר כך, להילחם באויב. הדמיון מפעיל דברים מעשיים מאוד. הדמיון יש לה הרבה השלכות. אבל אחר כך שקם, שמואל ממליך את דוד, ושמואל שלמה בן דוד יושב על כיסא השם, כיסא השם זה השילוב בין שכל לדמיון, זה המציאות האידיאלית העליונה, ועוד שתי נשים זונות. אז אצל רחב הייתה מאוד מרכזית. שתי אנשים, אז במסלול המרכז, היו נשים בצד, לא היו נשים מרכזיות. כי הדמיון קצת עבר תהליך בין התקופה של יהושע לתקופה של שלמה. וכשהוא שופט את האנשים, אלא בעצם הוא, נציג השכל, הוא עובד בצורה שכלתנית עם הדמיון המחובר אליו, ואולי יש אנשים שמאוד מדמיינות ומאוד קשות לדמיון. בהמשך, סוף בית שני, בישוב, תחילת בית שני, היו נישואים נשים נוכריות. זה גם עניין של דמיון. למה התחתן עם אישה, אמרנו, בוחר את האישה? בכוח הדמיון. השכל מבקר איזה אישה הוא רוצה, אבל בסוף הוא בוחר את האישה בכוח הדמיון. התערבה את חתון נשים נוכריות, כי היה חולשת כוח, גם שלמה לעשה נשים נוכריות. הוא ניסה לגייר אותם, ניסה לתקן את הדמיון שלהם. אצל שלמה כתוב יצאה רשעה, כתוצאה, כי שלמה רצה להקל את תרבות העבודה זרה של אומות העולם, של מצרים, של כל העמים. עבודה זרה אמרנו זה נובע מדמיון. וכתוצאה מזה קם, כך גדול שרומי. הכתוב שבסוף בית ראשון, חז"ל הרגו את עץ הרע של עבודה זרה. אמרנו, עבודה זרה קשור לדמיון, זה עניין מאוד חזק. כשהם הרגו את עץ הרע של העבודה זרה, בעצם פגעו בדמיון שלנו. הרי יצאנו לגלות. בגלות עסקנו רק בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה בלימודים, לא חיינו חיים נורמליים. ולכן היינו שכל בלי דמיון. כעת שחזרנו לארץ, הדמיון מאוד מאוד חזק. הדמיון מאוד חזק היום. אתה רואה שאנשים עושים פעולות לא בכוח השכל, אלא בכוח הדמיון. כשאתה אנשים ברחוב, מי המרצה לפילוסופיה באוניברסיטת ירושלים? מי המרצה לפילוסופיה בכל מקום? לא יודעים. מי הדוגמנית? מי הזמרת? מי הזה? זה יודעים. כשיש שאלות ביטחון או משפט, הזמרים משחקים תפקיד מאוד חשוב. כי הזמרים זה לא עניין של שכל, זה עניין של דמיון. השחקנים, הכותב, המליצים, הסופרים, הדרמטורים, שעושים בדרמה, כל הסכים עונות היפות, נוטלים מקום בראש התרבות. פילוסופיה פוסחת וצולעת, ואין למד, כי השכל הערכי הולך מסתלק. פחות ויותר מסתלק, מדברים בצורה שכלית. גם כלפי אומות העולם, כלפי הערבים. עכשיו, אז לעתיד לבוא, הגיע מצב שחזור כוח הדמיון בצורה נקייה, עם כוח השכל, ואז תחזור הנבואה הנקייה של משה רבנו. עכשיו, למה השם מפתח את הדמיון בתקופה שלנו? כי הולכים לקראת נבואה. כך כותב הרב. כל זה יצא מרחוק, הצד השמי, להשלים את כוח המדמה, כי הוא בסיס בריא לרוח עליון שיופיע עליו. את השם שנזכה שהכוח הדמיון וכוח הזה יתאחדו, ואת השם, מה שיושע ורחב עשו, יופיע אצלנו בצורה שלמה, עזרת השם, בצורה בריאה וטובה בעזרת השם. המציאות מפתחת היום בצורה טבעית. אתה רואה הרבה סרטים, לא יודע, בציבור, עם המון סרטים. יש הרבה שירים. פחות, יש פחות הרצאות פילוסופיות בתקשורת. אתה רואה גם כן, אתה לא צריך לפתח, זה מתפתח לבד. למשל, למה ברחנו מלבנון? ארבע אמהות, נועת ארבע אמהות יוצאת לנו מלבנון. ממתי אמהות מבינות בצבא? יש להם שכו להגיד את דעתם, ודאי, כל אחד יכול להגיד את דעתו, אבל ארבע אמהות אומרות, אנחנו פחדות על הילדים שלנו. אבל צבא תפקידו לעשות דברים. אם ארבע אמהות שבאות בכוח האמהות שלהם, מכירות את הפירוש דבר שכוח הדמיון עבד. והצעות השחלת לי. עד היום אנחנו סובלים מהבריחה שלנו מלבנון. והמון דברים היום גם כדי, מה שקורה עכשיו עם כל הנושא של המשפט. המון דברים לא נכונים. הרבה מה... לא רוצה עכשיו, לא רוצה, לא עסקים פוליטיקה עכשיו, אבל בטוחים דברים שהם לא נכונים. וזה דמיון שהוא לא טוב. אתה רואה את ההשפעות הלא טובות של הדמיון. דמיון מופרז. עכשיו, מה אתה רוצה? אנשים רואים את הטלוויזיה, היה מחקר שבארץ, כמה אנחנו נסתכל טלוויזיה? 6 שעות ביום, 8 שעות ביום. לא, 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 לא תלמיד בתלמוד תורה. אלא בתיכון וביסודי רגיל. עכשיו, תקרא משהו בעולה הטלוויזיה. כל אחד מתפתח, ומה עם השכל? רק כך קשה לקרוא, פעמים יש ספרים, פעמים יש ספרים כאלה, אותיות כאלה. היום גם הספרים משרד החינוך מוציא כזאת פסקה על עמוד שלם. אותיות גדולות, עם מנוקד, עם תמונות, והקומיקסים מאוד חזקים היום. קומיקס זה תמונה, זה מפעיל כוח הדמיון. לקרוא כאלה אותיות קטנות, זה צריך הרבה מאמץ נפשי. אתה לא מרוויח מזה משהו גשמי, אתה מרוויח משהו מופשט, משהו רוחני מהקריאה של האותיות הקטנות הללו. אתה רואה שכל המציאות הולכת לקראת דמיון. וזה מה שקובע אצל האנשים. אין, יש, טוב, אצל נשים השמלות, זה לא דבר השמלות, השאלה כמה הולכים איתו, כמה הולכים הדבר הזה. הטלוויזיה כולה דמיון היום. אני לא שמעתי רדיו, פעם ברדיו היה גם הרצאות בפילוסופיה, אני לא יודע כמה זה קיים היום, הרצאות בפילוסופיה. בכלל, רואי שבפקולטות לפילוסופיה אין כמעט תלמידים, סטודנטים, לא ב... הרצופים ולא במקומות אחרים. יש בודדים. זה לא מעניין את הציבור. מה זה חשוב לי עכשיו אם העולם נברא, העולם לא נברא? מה זה חשוב לי? אני רוצה עכשיו פרנסה טובה, כסף, אישה. עכשיו, גם ביחסים בין גברים לנשים, גם הדמיון מאוד חזק. אם אני מקבל באשתי תשואה עכשיו או מבעלי דבר טוב, אם לא, צריך להשקיע. להשקיע זה כבר לא משהו דימוני, זה כבר משהו שכלי, אני צריך לעבוד משהו מופשט, יחסים מיני לבין אשתי. אז מתגרשים יותר מאשר בעבר. צריך כוח נפשי, כוח נפשי, נובע או מדמיון או משכל, אבל צריך שכל בשביל להתגבר על מה שאני לא רואה עכשיו. אני רואה עכשיו את אשתי, אני נמאס לי לראות אותה. כביכול, חס בשלום, כן, אבל... אז אני רוצה מישהי אחרת, אני רוצה להחליף אותה, אני רוצה משהו סיפוקים עכשווים, זה דמיון. יכול להיות לחכות למשהו יותר מאוחר, למשהו שכלי. לא צריך פתר הרבה, זה מפתח לבד את הדמיון. השם יעזור שיבואו את כל השלבים הללו בעוז ובגבורה ותשלם.